הזכרנו פה את דברי המהר"ל, שמה שכתוב במשנה חמישה דברים יראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמישה בתשעה באב. הכוונה היא חורבן שלם, שם שהעולם, העולם שנברא, נברא בעשרה מאמרות. גם החורבן היה בעשרה פרטים. והחורבן השלם היה הצירוף של חצי, היינו תחילת החורבן, הייתה בשבעה עשר בתמוז, וסוף החורבן, החורבן נגמר בתשעה באב. זה נידון כהתחלה וגמר, זה נידון כשניהם יחד הם דבר שלם. לכן אנחנו נמצאים בין המצרים, הם שני החטאים האלה, שני החטאים הגדולים, הכבדים, החטאים שהם רופצים עלינו, חטא העגל וחטא המרגלים, שני החטאים הכבדים, הגדולים, הנוראים האלה, הם מצטרפים יחד להיות חורבן שלם. הם מצטרפים יחד גם בעונש. כתוב, וביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם, אומר על זה רש"י, וביום פוקדי במרגלים ופקדתי עליהם את חטאתם בעגל. אלו הם החטאים הכבדים שרופצים עלינו, ואלו הם שהרסו את מצבנו. אין לנו, אנחנו בחורבן ומצפים לישועה. דבר מעניין, יום הכיפורים שנקבע על תיקון חטא העגל, יום הכיפורים, ביום הכיפורים קיבלנו את הלוחות השניים אחרי שהלוחות הראשונים נשתברו. אז בהתקדש החג, בכניסת יום הכיפורים, ככה המנהג בישראל, פחות מנהג אשכנז, אבל ככה המנהג, אנחנו פותחים, מתחילים את החג, וסלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה, ושם נאמר ויאמר השם סלחתי כדבריך. זה פסוק שנאמר על חטא המרגלים, ואנחנו אומרים אותו בכניסת יום כיפור. הם מצורפים, שני החטאים האלה מצורפים יחד להיות חורבן אחד. אז כך שאנחנו ממשיכים היום את מה שהתחלנו בשבוע שעבר. התחלנו לנסות להבין מה הפשר החורבן שמצטרף מחמשת הדברים שקראו בשבעה עשר בתמוז, שזה החלק הראשון של החורבן. היום אנחנו צריכים להשלים, לנסות להבין את חלקו השני. ככל שנבין יותר, נוכל יותר להשתדל, להיחלץ מזה, לצאת מחורבן מחורבן לתקומה, מחורבן לבניין, מחורבן ל... אמרנו, מה שנחרב בחטא העגל, מה שנחרב בשבעה עשר בתמוז, שם נחרבה התורה. היינו, מתן תורה נחרב. קיבלנו תורה, היינו במעמד הר סיני. והדבר נחרב. מה שנשתייר מזה, מאותו דבר שנחרב, אותו דבר, מה שנחרב, נחרב. נחרב ואיננו בינתיים. מה שנשתייר זה דבר אחר. זה לא היה הדבר שניתן לנו. זה לא... אותו מתן תורה, את אותו מתן תורה הפסדנו. אין לנו אותו. מתן תורה היינו את שבירת הלוחות ואת כל מה שכרוך בזה, את כל מה שנחשב לפועל יוצא מאותם שבירת הלוחות. אמרנו, שבירת הלוחות, ביטול התמיד, שריפת התורה, העמדת צלם בהיכל והבקעת העיר. הובקעה העיר, במשנה זה הדבר האחרון. הובקעה העיר וזה עשה את ירושלים ברשות רבים. רשות רבים. מרשות רבים אין תועלת. מרשות רבים שום דבר לא יוצא מרשות רבים. רשות רבים יכולה, יודעת להמריא עד 10 טפחים. זהו. רשות היחיד מגיעה עד לרקיע. ורשות הרבים מגיעה עד 10 טפחים. אותם 5 דברים שקרו בתשעה באב כתוב במשנה. לפי הסדר, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. זה זאת הגזירה שהיא באה כלול הכל. זה כשנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, פירוש הדבר שאין לנו את ארץ ישראל. ארץ ישראל לא שייכת לנו בעצם. גם אלו דברי המהר"ל בספר נצח ישראל. פרק ח' ט'. לולי חטא המרגלים, הכניסה לארץ הייתה המשך של יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה יציאה לארץ. וזה לא היה מתחלק לשניים. את יציאת מצרים אנחנו לא יכולים להפסיד. יציאת מצרים זאת, שם נולדנו, זאת הלידה שלנו. יציאת מצרים היא עצם הווייתנו. אנחנו יוצאי מצרים. כל התורה כולה היא... המון המון מצוות הם זכר ליציאת מצרים, ואין ציור בכלל של תורה בלי מתן תורה זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה מתן תורה. זאת הדיברה הראשונה שהיא הדיברה שכש, כמו שחזל אומרים, כשנאמרה הדיברה הזאת נתקעו דברי תורה בליבנו. זה מתן תורה. פשוט, אילולי חטא הרגלים, הייתה הכניסה לארץ ממש כמו יציאת מצרים. הכניסה לארץ הייתה, זאת יציאת מצרים. יצאנו לארץ. ממילא הכניסה לארץ ישראל הייתה עצם הווייתנו, חלק לא נפרד מהלידה שלנו. זאת הייתה הלידה עצמה. יציאת מצרים כוללת את הכניסה לארץ, וזה היה דבר אחד. מה שקרה בחטא המרגלים, חוץ מהעונש הגדול, 40 שנה, והמוות של כל הדור, היה הפיצול של הכניסה לארץ מיציאת מצרים. הפיצול, פירוש. אלו שני דורות. יש דור של יוצאי מצרים ויש דור של באי הארץ. ואלה שני דורות נפרדים. אלו שיצאו במצרים נשארו במדבר, ואלה שבאו לארץ לא יצאו ממצרים. אלו שני דורות שונים. אלה שני פנים של כלל ישראל. כך שכלל ישראל, כלל ישראל בתור כלל, אין לו את שני הדברים ביחד. זה יתחלק לשניים. ארץ ישראל היא אחד מהדברים הטובים שכלל ישראל קיבל. אבל זה לא עצם הלידה של כלל ישראל. זה לא עצם הווייתנו. זה לא מזדהה איתנו, זה לא אנחנו בדווקא. ארץ ישראל היא מעלה. לפעמים מקבלים אותה כשראויים, כשלא ראויים היא איננה. את יציאת מצרים אי אפשר לבטל. הגזרה נגזרה, כמו שכתוב. בספר תהילים כתוב, הישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. כל גזירת הגלויות, כל גזירת הגלויות, כולה נגזרה אז בחטא המרגלים. כלל ישראל יכול להיות בארץ ישראל ויכול לגלות מארץ ישראל. זה תוספת, זאת מעלה נוספת. אבל זה לא מזדהה איתנו. הזדהות מלאה, אין לנו. שוב, שלא כיציאת מצרים, שהיא לא תוספת מעלה. היא עצם, כן, עצם צורתנו, עצם צורת כלל ישראל. אנחנו יוצאי מצרים. יציאת מצרים היא עצם ההתהוות שלנו. זה אנחנו. Thank you. לנו את ארץ ישראל. הפירוש, כלל הדברים, אם נצרף את כל הדברים, כולם, כל מה שנאמר באותם חמישה דברים שקרו בתשעה באב, שכתובים במשנה, אם נצרף את כולם יחד, נחבר אותם, אז ב-17 בתמוז, מתן תורה נחרב, נחרב. זאת אומרת, עובדת מתן תורה, מציאות מתן תורה, נחרבה. ובתשעה באב אנחנו איבדנו את המקום. אין לנו בעצם מקום. יצאנו ממצרים ואין לנו מקום. כשאנחנו זוכים, יש לנו מקום. אבל מכיוון שהמקום הוא דבר שאין לך דבר שאין לו מקום, לא ייתכן, אין מציאות בלי מקום. המילה מקום, רש"י בכמה מקומות, תורה שבכתב בישעיהו, כתוב ברש"י, פירוש המילה מקום זה נקרא מקיים. הדבר לא קיים בלי מקום. מה שמקיים כל דבר זה המקום. המקום הוא המקיים אותו. אין אפשרות, אין ציור של היות דבר בלי מקום. אין ציור. החורבן הנורא של תשעה באב, זה סוף החורבן. זה סוף החורבן. אנחנו בלי מקום. כך שההיות שלנו, הקיום שלנו, הוא בחורבן. זה נקרא חורבן בעצם הקיום. אנחנו בלי מקום. יתר הדברים שכתובים במשנה, מהדברים שקרו בתשעה באב, זה חרב הבית בראשונה ובשנייה. אלו שני דברים. שני החורבנות. חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני. שניהם קרו בתשעה באב. היינו, זה היום שבו איבדנו את המקום. הדבר השלישי, הרביעי למעשה. חרבה ביתר. והדבר האחרון זה נחרשה העיר. הדבר הזה האחרון הוא באמת צריך פירוש, נראה בהמשך. כך כתוב. כשאנחנו אומרים שהחורבן של תשעה באב זה חורבן המקום, להבין חז"ל אומרים, הביטוי של החורבן זה במגילת קינות. המגילה שמתחילה וממשיכה באיכה, איכה, איכה. כתוב בדברי חז"ל, במדרש, וגם גם בקינות. קינות, אני מכיר את הקינות של האשכנזים. בקינות האשכנזיות זה כתוב, האיכה הראשון נאמר לאדם לאדם הראשון, כשבורא העולם אמר לו, אייקה, אייקה, אייקה. בנוסח הקינות של, כן, של האשכנזים, כמו שהוא כתוב, וכונן עליו אייקה. זאת הייתה קינה. כי איך הוא בורא העולם כונן על אדם הראשון. המילה אייקה היא לא. זה כל בר דעת מבין שהקדוש ברוך הוא לא שואל את אדם הראשון לכתובת שלו. אייקה. איפה אתה נמצא? אייקה. זה הלשון בקינות. וכונן עליו אייקה. זאת קינת איכה. להבין, כשבורא העולם אומר לאדם הראשון אייקה, והדבר הזה הוא זעקה, זאת קינה, אייקה פירוש, אתה חסר מקום, אין לך מקום, אייקה, המקום שלך נאבד, אתה בלי מקום. איפה אתה? אתה בשום מקום. זאת הקינה שכביכול בורא העולם קונן על אדם הראשון. אייק, אתה איבדת את המקום. איבדת את מקומך. פירוש הדבר, לאבד את המקום, זה הכוונה, לאבד את האפשרות להיות. יש אפשרות לאבד את ההיות עצמה. להפסיק להיות. אבל אפשר לאבד את האפשרות של ההיות. זאת אומרת, זה נקרא להיות בלתי אפשרי. לא יודע איך לנסח את זה. אבל אם במקום להיות לוקחים את ההיות, זה נקרא לא להיות. אם לוקחים את האפשרות של ההיות, זה נקרא להיות לא. לא לא להיות, אלא להיות לא. אייקה, אייקה. זאת הקינה הגדולה, וכל האיכה, הם כולם תולדות של אותו אייק. הכל יוצא, הכל נובע מאותו אייק. זה לא נלקח קיום, נלקחה האפשרות של הקיום. אין. תופכים להיות לא לא קיים, אלא בלתי אפשרי. מושג מקום, מקום, כולל כמה פנים. הפן הראשון, המקום, (coughs) המקום עצמו במושגים שלנו, המקום עצמו יש בו קושי, יש בו קושי, יש בו קושי, יש בו איזושהי סתירה פנימית, סתירה מיני ובי. יש כאן דבר שסותר את עצמו. המקום עצמו זה דבר שאין לו מקום. מה מקומו של המקום? אין לך דבר שאין לו מקום. לא ייתכן שהמקום עצמו לא יהיה לו מקום. על זה התשובה, מה שחז"ל אומרים. מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו מקום? אנחנו יודעים, אנחנו משתמשים בזה גם בתפילות, בדיבור. אומרים בכמה וכמה מקומות, ברוך המקום, או בדברי תנחומים, שוב, מנהג אשכנז, המקום ינחם. אומרים גם בתפילות, המקום ירחם עליהם. המקום. הגדה של פסח מתחילה בברוך המקום, ברוך. חז"ל אומרים, מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו מקום, שהוא מקומו של עולם. הוא מקומו של עולם. העולם נתפס אצלנו כמקום. אבל אותה הבנה שתופסת את עניין המקום מחייבת שגם למקום יהיה מקום. הדבר צריך להתחיל באיזשהו מקום. צריך להתחיל. כאן נמצאת ההתחלה האמיתית. ההתחלה האמיתית של כל ההוויה כולה. הכל מתחיל כביכול מבורא העולם, מהמקום, המקום, ברוך המקום. כביכול בורא העולם הוא מקומו של עולם, ואין עולמו מקומו. הוא מקומו של עולם. זהו המקום של המקום. והוא עצמו הוא מעבר לו. הוא המציאות עצמה. כך שכשאמרנו מקום, אז אנחנו, זה מחייב אותנו להגיע למקום היותר פנימי, למה שהוא באמת המקום. זה היה בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון הוא תמיד, בכל מקום בתורה, אז הוא מוגדר כמקום בסתמה. המילה מקום, אברהם אבינו נאמר עליו, הוא הלך, כתוב, ויחבוש את חמורו, ישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. וילך אל המקום אשר אמר לו האלוקים, וירא את המקום מרחוק. יעקב אבינו פגע במקום, ויפגע במקום, וילן שם כבא השמש. סתם מקום, מקום. וילן שם כבא השמש. ועל זה נאמר, מה נורא המקום הזה? מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים. זה המקום. בראשונים, בכמה ראשונים. זה מובן, הוא עתק בהרבה הרבה מקומות. הרבה מקומות. הוא עתק בכמה מראשוני מפרשי האגדה. זה מובן, וכמה, אני לא זוכר, מלך עבוד רהם. בספר הפרדס של הרמק, זה מובן. המילה מקום, שורשה של המילה מקום, כך הם אומרים. זאת ההכפלה של האותיות של שם הוויה בעצמם. היינו, יוד פעם יוד, מאה. אחר כך ה' פעם ה' פעמיים, זה 50. 150. וו פעם וו, 36. יחד זה 186, זאת הגימטריה של מקום. היינו, המקום הוא ההכפלה של שם הוויה בעצמו. באופן הזה, לא השם כולו בעצמו, אלא כל אות ואות בעצמה. כל אות ואות משם הוויה, כשהיא מוכפלת בעצמה, הפירוש של המושג, כשאנחנו מכפילים כל אות ואות משם הוויה, בעצמה, זה הכוונה ההתפשטות של אותה מציאות שבאה לידי ביטוי באותה אות של שם הוויה. המציאות הזאת זה עניינו של המקום. המקום מאפשר התפשטות והתגלות של כל מציאות שהיא. כל מציאות שהיא צריכה מקום כדי להתגלות, דהיינו כדי להיות נמצאת בתוך המסגרת של העולם. ההכפלה של שם הוויה בעצמו, פירוש שכאן, כשאותה הוויה מתפשטת, מתרחבת, כן, מתפרסת, זה, כן, זה מה שעושה המקום. המקום מאפשר את ההתפשטות וההתפרסות של כל מציאות. כבר הזכרנו בפעם שעברה כשדיברנו. הזכרנו, המציאות עצמה, הביטוי של המציאות עצמה, זה בנקודה שהיא לא תופסת מקום. זאת המציאות עצמה. זאת נקודה שלא תופסת. אבל ההתפשטות של הנקודה הזאת, ההתרחבות, צריכה מקום. לזה, בלי מקום זה בלתי אפשרי. עכשיו, מכיוון שכל עניין מקום מחייב, כביכול, מחייב שיהיה מקום ראשון, דהיינו מקום שהוא שורש, מאפשר גם את המקום. אז זה המקום, בית המקדש. בית המקדש זה היה מקום, כמו במילים של היום, בית המקדש הוא מחוץ לדרכי הטבע, מחוץ לסדר העולם, מחוץ למערכת הרגילה של המציאות שמתגלה, מתפשטת בבית המקדש, היא מציאות לא טבעית. בבית המקדש זאת בריאה אחרת. אלה מסרת הניסים שהיו בבית המקדש. בית המקדש הראשון זה היה מקום גילוי שכינה, וגילוי השכינה היה בכל העניינים. חלק מגילוי השכינה היה גם הגילוי, זה היה רק בבית המקדש הראשון. הגילוי של מה שנקרא בלשון חכמים, מקום ארון אינו מן המידה. מקום ארון, הארון הוא עצם פיזי, הוא חייב להיות, אחרת עצם פיזי עם מידות, מידות מעכבות. אם המידות לא תהיינה מדויקות, אז הארון לא כשר. המידות חייבות להיות מדויקות, מדויקות, ממש ממש. כך וכך אורך, כך וכך רוחב, וכך וכך גובה, בדיוק ממש. והמידות הן מידות, והארון כולו לא תופס מקום בחלל, לא תופס, הוא לא ממלא את החלל הפיזי שהוא נמצא בו. הוא לא מפריע לעצמים אחרים להיות פה. זה בלתי אפשרי. הדעת לא תופסת את זה. דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. מקום ארון אינו מן המידה. אין. אין. אין מידה. הארון עצמו נמדד, זה, אלו הם דיני הארון עצמו. אבל הארון עצמו כעצם, כחפץ, כדבר, בין יתר הדברים שנמצאים בהי אלמה, בעולם הזה, הארון הוא לא מן המידה. הארון נמצא בבית קודשי הקודשים ולא תופס שם. הוא לא ממלא את החלל שהוא תופס. הוא לא מפריע. זה לא שבית קודשי הקודשים מתרחב חלילה, כבר אמרנו. לא בית קודשי הקודשים מתרחב ולא הארון מתכווץ. שני הדברים האלה הם פסול. זאת אומרת, שני הדברים האלה מעכבים, ואז או שבית קודשי הקודשים לא קשר, או שהארון לא קשר. אבל הוא בכל זאת הוא לא תופס מקום. הוא לא תופס מקום משום שהוא, משום שהוא נמצא במקום של המקום. המקום של המקום הוא לא פיזי. הדבר הזה היה לו גילוי בעולם. הייתה בעולם הזה, הייתה מציאות. והמציאות הזאת הייתה גילוי שיש מקום מעל למקום. יש מקום מעבר. יש מקום שהוא מקומו של המקום. זה נחרב. זה העומק הראשון בחורבן של המקום. נחרב בית המקדש הראשון. בתשעה באב נחרב בית המקדש הראשון. זה עוד מכה, עוד מכה שהחריבה את עומק עניין המקום. אנחנו נחרב. הפסדנו את החיבור למקום האמיתי. החיבור למה שנקרא מקומו של המקום. יש עוד בחינה במה שנקרא מקום. השימוש שחז"ל משתמשים במילה ממלא מקום אבותיו, ממלא מקום אבותיו, ברור לכל בר דעת, כן, כל אחד הרי מבין שממלא מקום אבותיו זה לא הכוונה שהוא יכול ללבוש את הבגדים שלהם, הם מתאימים לו בדיוק אותם מספרים. מקום פירושו דרגה במציאות. איך דבר מדורג, איך הוא מדורג, מה מקומו? ממלא מקום אבותם. בהרבה פסוקים יש המובן הזה של מקום. הנה מקום איתי וניצבת שם על הצור. זאת מדרגה מסוימת. זה נקרא מקום, זאת מדרגה. מה שאנחנו קוראים מדרגה. והמון פסוקים יש, המון המון פסוקים בתורה שבכתב. אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל תנח. או, הרבה הרבה בדומה לזה. הרבה מאוד. מקום במובן. מצב זה גם מה שנקרא המילה מצב שאנחנו משתמשים בה, היא גם מילה של אפשרות לעמוד. פירוש המילה מצב זה, כן, אפשרות להיות ניצב, עומד. כמה אלומתי וגם ניצבה. כמה אלומתי וגם ניצבה, זה נקרא היא תרוממה, היא נהייתה ראש. זה היה החלום של יוסף. והנה כמה אלומתי וגם ניצב. היא שינתה את מצבה. כמה? הבית הראשון הבית הראשון היה מקום השראת השכינה. בבית השני לא היה גילוי שכינה. אחד מהדברים שהיו חסרים בבית שני זה השכינה. כתוב בדברי חז"ל דבר חידוש, אולי זה לא מפורסם פה כך, אבל זה חידוש גדול, מבאר אותו הרב בעל לשם שרור ההחלמה בספרו, בספר הכללים. הוא מביא מדברי חז"ל בפרקי חלות דרבי ישמעאל. מביא דברים מפליגים. כתוב שלא רצו, מדובר על אנשי כנסת הגדולה, בוני הבית השני, עזרא וסיעתו, לא רצו לבנות את הבית. לא קיבלו עליהם אבותינו להניח אבן על אבן בבית שני. והטעם הוא פשוט, אין טעם. איך ייתכן שתהיה עלינו מצווה לבנות, תהיה עלינו מצווה לקיים ועשו לי מקדש בלי שיהיה ושכנתי בתוכה? לא רצו. זה גם. יש ספר קטן, של קטן כמות, של הרמח"ל בשם משכני עליון. הוא כותב שם, ידוע שכנגד בית מקדש של מטה יש בית מקדש למעלה. בית המקדש שיעקב אבינו גילה מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. בית המקדש של מטה מכוון תמיד לעומת כנגד בית המקדש של מעלה. אז כותב שם הרמח"ל, בבית שני אין כנגדו בית למעלה. אין כזה בית. הבית למעלה שמכוון כנגד הבית השני זה הבית השלישי. באופן שכשלמטה יש בית שני, שכנגדו למעלה זה הבית השלישי, שיבנה במהרה בימינו. לכן אין תימה שלא רצו אבותינו לבנות את הבית הזה. זה לא בית. הבית צריך להיות מקום. כך הוא בעיקר יצירתו. אברהם אבינו ראה את המקום מרחוק. יעקב אבינו אמר, מה נורא המקום הזה? זה צריך להיות המקום. ואם אין שם גילוי שכינה, זה לא המקום. להיות מקום בין יתר המקומות בעולם. אין לנו מה לבנות, העולם כבר בנוי. לא קיבלו עליהם אבותינו, כך כתוב, זה הלשון שמובא שם מהיכלות דרבי ישמעאל כהן גדול. לא קיבלו עליהם אבותינו להניח אבן על אבן בבית שני. עד שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא בכל פמליה של מעלה. וכתובים שם הדברים מופלגים עד להפליא. כביכול בורא העולם הבטיח להם. שכל רזי עולם, כל העומק, כל המערכת הפנימית ביותר של התורה. הכל יתגלה לכם. נכון. גילוי שכינה לא יהיה בבית הזה. אבל גילוי הדרגה שלכם כמקבלי תורה כן יהיה בבית הזה. באופן שהבית השני, כל עצמו, כל עניינו, זה לגלות את מה שנקרא, עד כמה, כביכול, הבית השני ממלא מקום של הבית הראשון. לא בגילוי שכינה. השכינה לא מתגלה, אבל אפשר לעיין, להתבונן, להעמיק בדברי תורה, והתגלו כל הנסתרות. זה פנים אחרות של גילוי שכינה. גם המקום הזה נחרב. המקום, בחינת דרגה, בחינת מה שנקרא המקום, כמה אלומתי וגם ניצבה. משמעות אחת. עוד משמעות יש למה שנקרא מקום. יש קימה שהיא לא קימה של גילוי דרגה גבוהה יותר, קימה של התרוממות, יש קימה של התקוממות, וברוב גאונך תהרוס כמך. כביכול, כמה פעמים בספר תהילים יש רבים קמים עליי, השם מר אבו צהריי, רבים קמים עליי. קמים עליי זה נקרא, הם מתקוממים נגדי, הם... ויקום קין על הבל אחיו ויהרגהו. זה נקרא קם, זה נקרא לקום. לקום זה לא להתייצב, לעמוד, להגביה את עצמו, או להעמיד את עצמו במצב גבוה יותר. אלא פשוט להתקומם. להתקומם זה נקרא לתקוף מישהו, לנסות להתגבר על מישהו. זאת עוצמה מיוחדת. זה גם היא פנים של מקום. המקום שנותן קיום, יש מקום שנותן עוז ותעצומות למין קימה שהיא התגברות. יש פסוק בתהילים, הלא משנאיך השם אשנה, ובמתקוממך את קוטט. המם נבלעת שם, אבל מתקוממך, יש כאלה שבר מינה קמים עליך, אני מתקוטט איתה. הכוח להתקומם, להתגבר, להתגבר כנגד המצב. הדבר שבא אחרי חורבן בית שני במשנה, וחרבה ביתה, במשנה לא מוסיפה שום דבר, נלכדה ביתה, ולא, המשנה לא מוסיפה דבר, וגם בגמרא לא כתוב שום תוספת. הרמב"ם מוסיף כאן בלי מקור מדברי הגמרא. ותשעה באב בפרק ה' מתעניות, ותשעה באב וחמישה דברים הראו בו. נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה עיר גדולה וביתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול. כל הדברים האלה לא כתובים בגמרא. ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך המשיח, ונפל ביד גויים ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן המקדש. זה משהו אחר בכלל. זה לא חרבה ביתה, חורבן והמון המון שפיכות דמים, כמו שידוע. כן, זה כן כתוב בגמרא. שפיכות הדמים שהייתה בביתר היא הייתה נוראה, שפיכות הדמים. הדם בפועל זרם מביתר עד הים. דם ישראל. לא היו צריכים לזבל את השדות ואת הקרמים מסביב לביתר 7 שנים מהדם שנשפח. נורא. אבל זה לא זאת הסיבה. הסיבה הייתה העובדה שהיה שם מלך גדול, ודימו שהוא משיח, הוא נהרג באבונות, כמו שכתוב ברמה. נהרג באבונות, וכתוב ברמה בהלכות מלכים. כאן כתוב, ונהרגו כולם, ונפל ביד גויים ונהרגו כולם. והייתה צרה גדולה כמו חורבן המקדש. אני חוזר על זה תמיד, מתי שיש הזדמנות לדבר בימים האלה, בימי בין המצרים, אני חוזר תמיד על טעות ששגורה בפי העולם, שכל אותם חכמים, הרמב"ם מונה אותם פה, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך המשיח. וכל זה היה טעות. ואם נניח, כן, נעלה על הדעת שזאת הייתה טעות, אז לכן אנחנו צמים בבית המקדש, מפני שהייתה טעות. בתשעה באב אני אומר, אנחנו צמים בתשעה באב בגלל טעות. אנחנו צמים בתשעה באב בגלל חורבן ולא בגלל טעות. לא הייתה פה שום טעות. חלילה להעלות על הדעת שכל ישראל וגדולי החכמים טעו בדבר עיקרי ונורא כל כך. זאת לא הייתה טעות, זה היה חורבן. זה היה שרבי עקיבא קרא עליו את המקרא דרך כוכב מיעקב. זה היה נכון, רק זה נחרב. ברמב"ם בהלכות מלכים כתוב נהרג באבונות, זה נחרב. זאת לא הייתה טעות, זה היה חורבן. לכן, זה מה שהרמב״ם מוסיף לבאר, חורבן ביתר, היו המוני המוני חורבנות, המוני המוני חורבנות. קשה לשער, גם בדור שלנו היה חורבן נורא והיום. מי יודע איפה היה חורבן גדול יותר מספרית? חורבן. דם ישראל נשפך כמים. כאן היה חורבן בסיסי, כאן נחרב משהו עיקרי. זאת לא שפיכות דמים, זה היה חורבן, כאן נחרב משהו, כמו חורבן המקדש, כמו שכתוב ברמב"ם. כאן נחרבה מלכות שהייתה יכולה להיות המלכות של המלך המשיח. כאן נחרב ונהרג מלך שהיה יכול להיות המלך המשיח. רבי עקיבא, הרמב״ם בעצמו מביא את זה. זה כתוב בחז"ל, בירושלמי כתוב, רבי עקיבא היה נושא כליו של בן קוזירה. את רבי עקיבא לא מרמים. כאן היה חורבן של מה שנקרא העוצמה, הכוח שניתן בכלל ישראל, הכוח שניתן בעומק מלכות בית דוד. מלכות בית דוד, שהמלך המשיח מהם יבוא, מבית דוד, מכוח המלכות של בית דוד. הכוח, העוצמה שניתנה במלכות בית דוד להתגבר על כל הרע שבעולם ותקן את הכל. ונהרג באבונות, נהרג באבונות. כל ההתגברות, לתאר לעצמנו, פה מדובר על מלכות. מלכות עצומה ונפלאה. שרבי עקיבא קורא עליו את המקרא הזה, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שט. כמו שבפרשה שקראנו. רק הוא נכשל, הוא חטא. הוא נהרג בארונות. נגזר עליו חורבן. זה לא עליו, זה נגזר על כלל ישראל. חורבן נורא והיום. הכוח הזה שהיה בישראל, כן. גם זה בחינה של להתקומם. זה לא סתם לקום, זה לקום ולהתגבר על הכל. הוא היה מלך, והוא התגבר על מלכות רומי. הוא הוציא את כלל ישראל לשנתיים וחצי מהגלות, ממלכות אדום. מלכות בן קוזיבה כתוב בגמרא, שתי שנים ומחצה, הוא התגבר על מלכות אדום. הכוח הזה, נחרב. עוד בחינה, איבדנו, נחרב גם הפן הזה של המקום. והדבר האחרון, נחרשה העיר. זה מאוד לא מובן, מה ההבדל בין עיר שהחריבו אותה, איזה תוספת חורבן יש בזה שחרשו את העיר, מה קרה? גם פה הרמב"ם מוסיף מילים שלא כתובות בגמרא. נחרשה העיר, אומר הרמב"ם, ובו ביום המועד לפורענות חרש טורנוס רופוס הרשע ממלכי אדום את ההיכל ואת סביבה. לקיים ציון שדה תחרש. כאן הרמב"ם מגלה את הביאור, מה כאן החורבן, מה נחרב פה. יש כאן חידוש נפלא מאוד. הגמרא אומרת, מסכת פסחים, כתוב בגמרא, את מקום המקדש אברהם קראו הר, אשר יאמר היום בהר השם יראה. יצחק קראו שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה. יעקב קראו בית. שנאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. כשנחרב הבית, הבית נחרב, אבל יעקב קראו בית גם כשלא היה שם זכר לבית. יעקב קרא מקום ריק, הוא קרא לו בית. הבית הזה לא נחרב. הבית שיעקב קראו בית, הבית הזה לא נחרב. מי שהחריב, החריב את הבית. מי שחרש, הפך את הבית לשדה. לקיים ציון שדה תחרש. היינו, נחרב היעקב קראו בית, גם זה נחרב. גם כשאין בית, אבל יעקב קראו בית גם כשלא היה בית. החריבו את היעקב קראו בית. חזר להיות שדה. להבין שורש הדברים, רבי עקיבא והחברים, חבריו, הלכו בהר ציון וראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים והתחילו בוכים. מה הם ראו בשועל שיוצא מבית קודשי הקודשים? מה קרה? מה הם ראו? שועל יצא מבית קודשי הקודשים. הם ראו שבית קודשי הקודשים חרב. מה עורר אותם לבכות כשהם ראו את השועל שיוצא מבית קודשי הקודשים? השועל שיצא מבית קודשי הקודשים הראה להם שהמקום מבית קודשי הקודשים זה נהיה שדה. השועל זה חיית השדה. שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, פירוש הדבר, זה לא בית. שועלים לא נמצאים בבית. את רבי עקיבא הדבר הזה עצמו עורר לצחוק. רבי עקיבא ראה פה את הקצה האחרון של החורבה. זה באמת סוף החורבה. כאן זה הסוף. מכאן מתחיל רק הבניין. זה הסוף. מה שנחרב כאן זה נחרב מה שיעקב אמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. אותו המקום הזה שהוא בית אלוקים זה נחרב. הנורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים, זה נחרב. זה החורבן האחרון, זה סוף החורבן. מה שקרה, לאן הגענו? הגענו לשום מקום. הגענו לשום מקום. לאן הגענו באמת? אנחנו הגענו לאייקה. לשם הגענו. זאת מגילת איכה. אייקה, אתה חסר מקום, אתה בלתי אפשרי, אין לך מקום. זה מה שרצינו לבאר. רצינו, זה לא מדויק. אני הייתי מעדיף לבאר את הבניין ולא את החורבן. אבל נקווה שם שזכינו להבין משהו בחורבן, הקדוש ברוך הוא יזכנו להבין הרבה בבניין. בשבוע הבא לא יהיה שיעור.